איך התה?
התה משעמם כמו שקמומיל צריך להיות.
קמומיל זה הדיפולט שלי.
אחרי ארוחה גדולה זה כזה מרגיע.
אתה צריך שהתה ירגש אותך?
לא.
לא.
אני אוהב גם את הירוק הרגיל של ויסוצקי, אני אוהב ארל גריי, כן. כמו שקוראים את זה אצלנו בבית, ארל גריי. אני פעם הייתי שותה רק חליטות, כאילו בלי קפאין, אבל אני מאוד אוהב את התאין והקפאין שיש בתה.
יש לי תחושה שהולכת להיות שיחה משהו.
כן, שיחה על השלכות הקפה על מערכת הדם.
דניאל מדבר עם חברים.
אז איתנו אבי גרייניק.
אנחנו לבד, רציתי שנמחוא כפיים.
אבי גרייניק.
רגע, שאני אלך למחוא לעצמי.
כן, לך רגע למחוא לעצמי כפיים.
שישמעו שזה בא מה.
כן, בוא, אני גם אליי. וואו, אני צריך להגיד, איזה חתיך.
שיחה, זה היה לנו חשוב.
אתה עושה כמובן קומדיה וגם מוזיקה, והאם היותך קומיקאי מפריע להיותך מוזיקאי?
פעם הייתי חושב את המחשבות האלה, ולאט לאט הבנתי, לקח לי זמן להבין שאלה מחשבות שנולדו לא מתוכי, אלא הן מחשבות שהוחדרו לתוך מערכת הפחדים שלי, בגלל שאלות לגיטימיות של אנשים. והתשובה שלי היא שאלה לפי איזה סטנדרט. אם אנחנו מדברים על סטנדרט מה היה אילו, אז יכול להיות שכן. יכול להיות שהייתי מוזיקאי יותר מצליח אם לא הייתי קומיקאי. אבל בעולם שבו אני מי שאני במובן הכי מרובד של המילה, כי אני לא... אני לא מוצר על מדף בסופר.
כן.
אני בן אדם.
אתה.
כן. אז בעצם אין שום בעיה. משום שלא הייתי מוותר על שום דבר. זה כמו שהשאלה שלך הייתה אם זה מפריע.
כן.
אז התשובה שלי למה זה לא מפריע, מהסיבה שכשהבנתי שכל אחד מהם זה איזה איבר פנימי, אז אני בעצם לא יכול להגיד מה אני מעדיף, את הכליות ומחרות. או את הריאות. אני חייב כליות וחייב ריאות כדי להרכיב את האורגניזם הזה שקוראים לו אבי.
כן.
זה כמו שאני אבקש לך לוותר על משהו שאתה אוהב לעשות, אתה יכול?
לא, אני גם ממש יכול להזדהות איתך.
נכון.
כאילו,
אנחנו מורכבים כל אחד בנפרד וגם עם הרבה דומה, הרבה יותר דומה מאשר שונה.
נכון. אני גם הייתי באיזשהו תהליך ש... טוב, אני אפסיק לנסות להיות מצחיק, ואני אהיה רציני כדי שהמוזיקה, ועם הזמן לומדים לקבל את זה, פשוט.
לגמרי. זה, אין במה להילחם, והשאלה היא, האם זה לא מפריע, היא בעצם השאלה, באמיתי שזה, זה השאלה מה היה קורה אילו. אבל האילו לא רלוונטי.
כלומר, אם לא היית קומיקאי, אז יכול להיות שהיית נתפס כמוזיקאי רציני.
יותר.
יותר, כן.
כן. אבל עם הגיל זה הפסיק לעניין אותי, לא במובן שזה לא מעניין אותי איך אני נתפס, אלא במובן של אין לי שום סיכוי לשנות את זה.
כן.
יש לי רק להמשיך לעשות את מה שאני אוהב לעשות, ומה שקורה, קורה.
זה דברים שלומדים עם הזמן.
זה דברים שלומדים עם הזמן, ואתה יודע, אנשים שהם מרובי כישרונות, לפעמים חושבים שהם מתפזרים. אני זוכר שיחה שהייתה לי עם אחד האומנים הגדולים במוזיקה בישראל, ודיברנו, סיפרתי לו מה אני עושה עכשיו, הוא שאל, התעניין, שאלתי מה הוא עושה.
זה היה לאחרונה?
לא, זה היה לפני כמה שנים טובות. אבל כבר אחרי שעשיתי את לולה עם ימים של שקט, ואחרי שעשיתי את אלבום סולו הראשון שלי, ואז הוא אמר לי, תראה, יכול להיות שמתישהו אתה תצטרך להחליט, כי אתה יודע, ולהפסיק להתפזר. והיום אני יודע להגיד שנפגעתי מהאיש הזה. הוא התכוון לטוב. נפגעתי מהאיש הזה, ולקח לי זמן להבין למה נפגעתי. ואני חושב, נפגעתי כי לא ידעתי לעשות סדר בתוך עצמי. מה ההשלכות של הגם וגם שלי.
כן.
והוא צפה בי, מתוך המקום שהוא רק, זאת אומרת, הוא לא רק, הוא אומן נהדר ומוצלח, אבל לא היה נראה וכאילו הוא יצר באותו רגע מהברכה כללה.
זה, מפגשים כאלה באמת הם יכולים לזעזע משהו, אבל הם גם יכולים להעיר על מה, כלומר לעזור לנו לדייק איזה משהו.
אז לא יכולתי. כן. אבל עובדה שאני זוכר את המקרה הזה,
כן.
ולקח לי זמן להשתחרר מהשליליות שהרגשתי באותו...
הרגשת את, את השליליות מיד, או שעם הזמן
כן,
הבנת?
כן, זה מיד, לא, מיד. זה...
כשהוא אמר לך, אתה, כאילו, כן, כדאי אני... לך לבחור, אז
הוא,
פתאום...
כן, יכול, הוא אמר לי, יכול להיות שצריך לבחור ולא להתפזר. אז הרגשתי נורא באותו רגע, כי מאוד הערכתי אותו. אז אם הוא אומר את זה, אולי הוא יודע את מה שהוא אומר.
כן.
אולי אני לא צריך... לעסוק בדברים שאני טוב בהם, למרות שאני טוב בהם, ורק בדבר שאני טוב בו. זה מוזר קצת.
ואז דרך ההתחבטות הזאת, הגעת לאיזה מסקנה, שאתה כאילו מחבק את אבי הקומיקאי ואבי המוזיקאי?
כן, זה, ברור שאני מחבק את זה. כי אנחנו צריכים לחיות בתוך האור של עצמנו. ואם אני רוצה לחיות בתוך האור של עצמי טוב, אני צריך להבין שכן, כל אחד מאיתנו משלם מחיר על מי שהוא. אין בן אדם שרק מרוויח ממה שיש, מהמתנות שלו. גם מתנות, יש להם מחיר.
איזה מחיר אתה משלם?
אני חושב שיש חלק של אנשים שמבינים ומקשיבים למוזיקה שלי ויודעים שאני מוזיקאי מצוין.
אני כלול.
תודה. ויש חלק שעוד לא יודעים, בין השאר, בעיקר בגלל, וזה קורה לאנשים שלא נראה להם הגיוני,
כן.
שהוא ממלטרמן, הוא גם, הוא מרצה באקדמיה למוזיקה בירושלים.
מטורף. אני ממש מזדהה עם כל מילה, אתה יודע?
אני יודע, אחי, אני יודע.
כן, ובאמת, עם הזמן זה פשוט לא להתייחס לזה, זה באמת, מה עוד אני יכול לעשות?
כלום.
זה כלום. פשוט, זה המסע שאני צריך לעבור.
זה החופש, אתה יודע.
כן. עכשיו אם נגיד אתה, אם אתה כותב שיר ובטעות יוצא שהוא מצחיק, אז אתה עוצר, אתה אומר לו שיר שלא יהיה מצחיק
כדי שלא... מה פתאום? אנחנו נמצאים ב-2023, ב-2018 הוצאתי אלבום שהוא היה מצד אחד מאוד רציני.
עם המורה העברית.
עם המורה העברית, והיו שם, והיה שם שיר... אמא של נדב, שנתפס כשיר קומי, ויש שם שיר בשם יפית, שנתפס כשיר קומי. שני השירים הם מאוד מאוד... הם מאוד מאוד פסיכולוגים ועמוקים, כי אמא של נדב, זה שיר על זה שהתאהבתי באמא של חבר שלי, כן. שזה מצחיק. אבל זאת הייתה דרמה מאוד גדולה בשביל ילד בן 11, והיא נשארה לי בתוך הראש כל כך הרבה שנים, עד שעשיתי פה, כי אמא של נדב, אגב, נדב זה שם בדוי, היא הייתה אישו ללמה אני נדלק על נשים מבוגרות ממני, לא משנה.
וואו.
ויפית זה שיר על בחורה שהיא רזתה. היא הייתה שמנה והיא רזתה, ואהבתי אותה שמנה, ועכשיו שהיא רזתה אני מרגיש מאוים. זאת אומרת שזה שיר שהטקסט שלו בסוף הוא מאוד מאוד מצחיק, או מצחיק ממש.
אבל הוא חושף משהו.
אבל הוא חושף משהו על האישיות שלי. אז כל עוד זה כזה אני לא עוצר.
כן.
אני לא
עוצר. אבל שירים כמו ההוא מהאלה וזה.
תשמע, אני בן 51. משהו קורה למוח וללב. וכמו שמצד אחד אני לא בוחר אם אני כרגע קומיקאי או מוזיקאי, ומצד שני, המוזיקה בוחרת את המקומות או הרציניים או הגרובים.
כן.
זאת אומרת, אני קצת, הנפש שלי עוברת תהליך שבמקום קומדיה במוזיקה, אני מגביר את הטמפו ומגיע לגרובים.
זה כבר פעם... שלישית אולי, במהלך השיחה הקצרה עד עכשיו, שהזכרת את הגיל שלך. יש לך איזה אישו עם זה?
עד עכשיו האישו שלי הוא בעיקר טוב.
אז מה נושא לך טוב? כלומר, מהצד זה נראה שכן, קודם כל, you look gorgeous.
כן, הזמן מפחית חרדות, ומפחית דו-שיח פנימי. דו-שיח פנימי זה משהו שמאפיין המון אומנים. אולי אני אעשה כך, אפילו כשאתה יוצר, אולי אני אעשה ככה, לא, בוא אני אעזוב את זה, אני אתן לזה לנוח, ואז אני אחזור, אתה כל הזמן מדבר עם עצמך. זאת אומרת, לא שכשמישהו עובד בהייטק, הוא לא מדבר עם עצמו, אבל יש תוכנית, יש מוצר שעובדים עליו. אנחנו גם עובדים על מוצר, אבל הוא הרבה יותר על כימיה.
והוא גם עלינו.
הוא עלינו, כן. אז כאילו...
ומה אני רוצה לחשוף, ומה אני לא רוצה לחשוף.
מצד אחד זה הקרביים שלך, מצד שני אתה רוצה בסוף, שזה יהיה שני ערוצי סטריאו שכולם שומעים אותם.
כן. וגם יחשבו שאני חתיך ומלך.
בדיוק, וחכם.
כן.
אז מהבחינה הזאת, הגיל מקהה את ההיסטריה. לי יש תיאוריה שהגוף שלנו נחלש לטובה במקומות הנכונים. זאת אומרת, הגוף שלי כבר לא יכול לשאת את החרדות ואת ההיסטריות שהייתי מכניס לעצמי מכל דבר.
כן.
עד שזה יהפך ללא לטובה עם ה... אתה יודע, כי זקנה יפעם לא דבר מפואר, אבל אני עוד לא שם. יש משהו בחוזק של הגוף בשנות ה-20 וה-30, וגם במשך שנות ה-40, שהוא... מי שיש לו גוף בריא וחזק, ויש לו בעיות רגשיות, זה לפעמים לא הולך ביחד.
מרגישים את הווליום יותר גבוה?
הווליום חזק.
אז עכשיו אתה מרגיש יותר שלב... והשיח הפנימי שהיה לפני 10-20 שנה...
הוא קיים, כי אני בן אדם עם דו-שיח פנימי כנראה עד שעמות.
כן.
אבל הוא הרבה... הוא מתנהל בנימוס בתוך
הראש. גם אנחנו מתחילים להכיר את הנפשות הפועלות בשיח הפנימי, ולא להילחץ מהם.
וואו, אתה לא יודע כמה אתה צודק לגביי באופן אישי. אני מכיר מאוד... עד עכשיו אני נתקל באופן קבוע באותם דברים שכבר נתקלתי בהם במובן של אני מכיר את עצמי.
כן.
כאילו, אני כבר פחות ופחות אתקל בסיטואציה של בונה, מה עשיתי? לא ידעתי שאני כזה. וזה קורה לאנשים צעירים.
כן.
זה קורה לאנשים צעירים.
כן, מגלים את עצמם.
לטובה וגם נבהלים מעצמם בהקשרים אחרים.
מה אתה מרגיש שעם הזמן הכרת בעצמך ולמדת לקבל?
אני, אתה יודע, אני בימים אלה מרצה הרבה ברחבי הארץ, הרצאה שלי על הפרעת קשב, על החיים שלי לצד הפרעת הקשב. אחד הדברים שאני אומר, זה שאני החלטתי לראות בהפרעת קשב את המסך הראשי שלי. כי זה המוח שלי. אני מאובחן עם הפרעת קשב, והיום אני יודע להגיד, שאפרופו להכיר את עצמך, ש... 90% מהבעיות שהיו לי בכלל הרגשיות, בכלל נעברו מהפרעה ביולוגית, נוירולוגית, שקוראים לה הפרעת קשב. זאת אומרת, הלכתי יותר מדי לפסיכולוגים, ופחות מדי לפסיכיאטרים. שהתפשוט יעזרו לי להבין, יעשו לי אבחון ויעזרו לי להבין מה שיש לי. יש לי הפרעה ביולוגית, שגורמת לבעיות רגשיות.
וזה שזה ביולוגי זה... בעצם אתה אומר, אין לי מה לעשות עם זה, ואז...
לא, קודם כל זה ישנו.
ישנו.
זה בר התמודדות. זה לא... אפשר להעלים את זה.
אני אגיד לך מה זה מעורר אצלי.
כן? אני לא חושב שלך יש הפרעת קשב כל כך.
קודם כל, תסתום את הפסר.
דרך אגב, אימפולסיביות זה אחת הבעיות עם הפרעת קשב.
יש איזה משהו בהבחנות האלה, שקצת מכניסים אותנו לקופסה, שאז קשה לנו לצאת ממנה.
נהדר בשבילי, לי זה עובד.
לך, אז זהו, אז בגלל שאתה נכנס לקופסה הזאת, אז אתה ביותר שלום עם זה. אתה לא במלחמה מול זה.
מה טוב בהגדרה? מה שטוב בהגדרה זה שאתה לומד לא לפחד מהגדרה, כי היא לא תגדיר אותך במי שאתה, אם אתה בן אדם טוב או רע. ולעומת זאת, אם לא תטפל בה, יכול להיות שיגדיר אותך כבן אדם רע. בהרבה מהמקרים. האבחונים, אני רוצה להסביר לך משהו על אבחון. אבחון זה לא לשים בקופסה, אבחון זה יש או אין.
פשוט באמת הרבה פעמים העניין הזה של הגדרה ואבחון, אז כמו שאתה אומר, זה לא מגדיר מי אני, אבל הרבה פעמים המוגדר כן תופס את זה, זה מי אני.
המוגדר, למשל, דיברנו על יצירה, ולמשל, המוגדר מאוד עוזר לי ליצור. כי...
שאני... מה, המוגדר שהוא מה?
שיש לי הפרעת קשב.
אהה.
מאוד עוזר לי לשלב בין יצירה לחיים שלי ולחובות שלי. אבא שלי זכרו לברכה. הסתבך כלכלית.
וואו.
כי הוא לא שילם מיסים, כי היו לו כשלים ביכולות הניהול שלו. והוא הוריש את זה לי. עדיף שאני אדע שהרצון שלי לבזבז כסף מחובר להפרעת קשב שלי, מאשר לחשוב שאני סתם...
ואז אם אתה יודע את זה, איך זה עוזר לך?
יש דבר שנקרא עצירה. עצירה זה בעצם הבנה של המעגל הקוגניטיבי שלך,
כן.
אתה מכיר דפוסים ואתה עוצר אותם לפי הכרה.
אתה מבין שזה לא רעיון מקורי של אבי הנשמה, זה משהו, זה חוטים במוח.
בדיוק, ולכן ההגדרה מפנה אותך ליצירתיות.
כן, אז אתה רוצה להתחבר לאבי הנשמה? סליחה.
אבי נשמה, אבי נשמה. אני לא מדבר עם אבי הפרעת קשב, אני מדבר עם אבי הנשמה.
ואתה אומר שההפרעות קשב וריכוז, הן לא קשורות לנשמה.
ממש לא.
כן, אוקיי.
ממש לא, וגם לא למערכת הרגישה, לא למערכת ההרגשה.
זה פשוט משהו חומר בגוף.
בוודאי.
שמכריח אותך לעשות איזה משהו, אבל אתה יכול להגיד לו... אוקיי, תודה שאתה עושה את זה, לא תודה שאתה עושה את זה, אבל זה לא אני במהותי.
אני לפעמים גם לוקח תרופה.
כן.
אבל יש דבר אחד שאני מטיף אליו. אבחון. קודם כל, באבחון אתה רואה גם, לא רק אם יש או אין, אתה מקבל תמונה. אני קיבלתי תמונת מראה מהאבחון שלי.
אתה לא חושב שכולם הם הכל?
לא. לא. יש מחקרים רבים שמוצאת המון מכנים משותפים, לנשים וגברים וילדים עם הפרעת קשב.
רק שאני אבין, מה ההבדל בין הפרעות קשב ללהיות ממש מוסך דעת?
היכולת שלך להגיב בהתאם לסיטואציה.
אתה יכול לתת דוגמה פרקטית?
בוודאי. אתה מכיר את הילדים האלה בכיתה שהיו ככה בוהים ומנותקים ולא מקשיבים?
מת עליהם.
אז מה היה להם בראש לפי דעתך, צב או ארנב?
ארנב.
ארנב החושילינג טורבו.
כן.
עכשיו, ילדים אחרים שלא מקשיבים כי זה משעמם אותם, כי זו תכונה אנושית, לא להתעניין בהכל, עדיין מצליחים לגרוף איזשהו מידע מהשמע שלהם.
כן.
כי הם לא צוללים עמוק למחוזות של 20 ו-40 דקות. יש להם יכולת לחזור. הילד שאני הייתי, אם הם אומרים לי, היי, אתה לא מקשיב, למה אתה לא איתי? אני הייתי נעלב. כי הייתי מרגיש פגיע, כי היכולת שלי לעשות מעבר מהמקום ששוטטתי בו לתוך המציאות, המעבר הזה, אתה רואה, מפה לפה, הוא מאוד דרמטי
כן.
לאנשים שיש להם הפרעת קשב.
אבל אתה נראה כמו מישהו שממש מתאים את עצמך. אתה לא נראה כמו מישהו שלא שייך לאוכלוסייה.
אני מאז ש... אתה מדבר פעם או היום?
היום עדיין יש לך הפרעת קשב וריכוז.
תמיד תהיה לי, כן, אבל לא. היא מטופלת.
Mm-hmm.
היא מטופלת. תשמע, קודם כל צריכים לקבל...
קודם כל אני אוהב אותך.
קודם כל אני אוהב גם אותך מאוד. צריכים לקבל את זה שהפרעת קשב זה לא בולשיט של ניו אייג'.
אני לא אומר שזה בולשיט, חלילה.
לא, זה גם לא ניו אייג', זה חורץ גורלות. והסיבה שאני בחרתי ללכת ולדבר על זה, ולהסתכן בזה שיחשבו שאני מפסיק להיות עכשיו אומן ואני מתחיל להיות מרצה, זה לא העניין, היא כדי שאבי הילד ב-2023 לא יצטרך לעבור את הסרט הזה, ומי שצריך לעזור זה להורים שלהם ולמורים שלהם ולא לילדים, הילדים לא יכולים לעשות שינוי.
בעצם דרך החוויה שלך של הפרעת קשב וריכוז, אתה עכשיו נותן תרופה לאחרים.
אני נותן אפשרות לשינוי נקודת מבט.
אתה חושב שזה גם עוזר לך לשנות את הנקודת מבט?
בטח, זה אימון. הרי המוח שלנו הוא בר אימון, ואני כן. מעדיף להיות מאומן עם הידיעה שיש לי הפרעת קשב.
הנקודת מבט, התכוונתי, נקודת מבט של אבי הילד.
ברור.
שזה כאילו אתה מדבר אליו וקצת מכניס בטח. לו הבנה ללב.
בטח, הילד הזה תמיד שם. הילד כן. שלך תמיד שם. לא קשור להפרעת קשב, אז אם זה ילד טיפה פגוע, אז תעשה עם עצמך שלום.
מה התפקיד של האמן בעיניך?
תראה, קודם כל התשובה הפשוטה היא סטורי טלר. זה לא משנה אם אתה צייר, מתופף, או מוזיקאי או קומיקאי. מה שמשותף לכולנו, זה שאנחנו מספרי סיפורים.
כן.
אתה מספר סיפורים. לא משנה מה אתה עושה. אתה תמיד כן. מספר סיפור. הופתעתי לגלות שחוץ מזה שידעתי שאתה מצחיק, שאתה גם יודע לספר סיפור בתור שחקן, לא ידעתי שאתה שחקן כל כך טוב.
כן.
פרופו אחיין שלי בנץ. אבל, אתה יודע, אתה גם שחקן, אתה גם עושה צחוקים ומצלם אותם, ואתה גם עושה מוזיקה נהדרת. מה שמשותף לכל הדברים שאתה עושה, זה שאתה מספר סיפורים.
כן. אגב, גם עיתונאי מספר סיפור.
נראים, כן. חוץ מהעובדות היבשות, שזה גם חשוב כסיפור, גם אם יש לו מבט, נקודת המבט שלו מספר סיפור, גם שף או נגר טוב מספרים סיפור.
כן.
רואה חשבון פחות.
כן, גם הוא, אתה יודע, גם בראיית חשבון יש את הסיפור של ההוצאות, ולמה כאילו קניית הבגדים זה קשור
הוא,
ל...
אם הוא סטורי טלר טוב, הוא ידע איך לשווק את המספרים כן. נכון לפקח, כדי שהוא לא ייקח הרבה מיסים, אבל כן, סיפורים. מה... אומנים טובים בלספר סיפור, וסיפור זה המוצר הכי נצרך מאז המפץ הגדול.
יואו.
תחשוב מה... על זה.
כן.
אין, זה צורך אנושי שווה ערך למזון כמעט למזון.
איזה סיפור נראה לך שאתה מספר?
באופן כללי?
כן.
לא שאני אספר סיפור עם גוון אנושי. הגוון הרגשי אנושי אצלי מאוד תמיד יוצא החוצה.
יש איזה סיפור שאתה רוצה לספר ומרגיש שאתה לא מצליח?
שאלה מצוינת. כן. כן, יש.
אתה יודע מה הוא?
אתה יכול... כן, אתה רוצה שאני אשתף כן. אותך? יש... קודם כל, סיפור אחד סיפרתי בפודקאסט של בן בן ברוך, אז אני לא אשחזר, אני okay. רק אגיד לך את זה בקצרה, שאני באמת לא יודע איך לספר אותו על במה, שזה, שנקלטתי לחתונה, שהכינוכים של ה... הכינוכים של הצעירים התערבבו עם הכינוכים של המבוגרים, והגעתי לבית חולים אחרי שאכלתי עוגיות מריחואנה בלי שידעתי.
וואו, כאלה כינוכים.
ואחרי שיצאתי מהתא שלי, אחרי שהייתי 7-8 שעות בסטלה נוראית, יצאתי החוצה וראיתי את כל האורחים של החתונה בחדר מיון.
וואו! אוקיי, אז יש את הסיפור הזה, אבל מה הוא באמת מספר? חוץ מזה שזה... למה אתה רוצה לספר את הסיפור הזה?
מה שהיה מעניין אותי לספר בסיפור הזה, ולכן אני עוד לא מצאתי איך לספר, זה את העליות והמורדות שחוויתי בשבע שעות האלה, עם אינפוזיה, ואת ההתקפי פאניקה והתקפי צחוקים, ושניתחתי את האישיות של כל אחות שנכנסה, והתחלתי, באופן כללי לא הפסקתי לדבר שבע שעות.
וואו, מה הוביל אותך למיון בעצם? כאילו רק להדגיש, לקחת בטעות ביס?
לא ידעתי אז.
כן, לא ידעת ביס מהוגה שהיה בה...
לא, לא אכלתי ביס מהוגה, הייתי רעב, אכלתי שלוש
הוגות. שלוש הוגות, שהיה בהם גם מריחואנה.
הרבה, כן.
ומה הוביל אותך למיון? למה לא יכולת פשוט לעוף על הטריפ?
לא ידעתי. חשבתי שאני עובר אירוע מוחי. וכשהגעתי לבית חולים, עשו לו בדיקת דם ושתן.
ואז אמרו לך, אתה כאילו מפוצץ, כן. ואיך היית עם זה, כאילו, במהלך?
קשה מאוד. גם אחרי שידעתי נרגעתי, אבל הייתי מאוד אמוציונלי.
ואחרי שידעת, יכולת גם to have fun with it, או שזה...
היו לי רגעים, כן. היו לי רגעים שפשוט פוצצתי מצחוק מכלום.
וואו.
כן, אתה מדבר על... סטלנים לוקחים עוגיה וחצי.
כן, ואתה לקחת שלוש. כן. אתה בדרך כלל לא מעשן?
לא מעשן, לא, לא. שותה בירה, לא מעבר.
כי אתה לא אוהב את התחושה?
קודם כל, אני לא יודע להכניס אשן לתוך הגוף.
כן, זה ארדקור. זה...
תשמע, לקחו אותי אפילו לאמסטרדם עם ופורייזר כזה של... של מריחואנה קריסטל כזה, שזה נראה כמו בלנדר עם שקית, עם בלון שקית כזה.
צריך גם משום הבטריות, כאילו.
כן, שאתה עושה, משקית עם עדים, ואז אמרתי, הנה, אני לוקח. למה אני לא מסתול? והם אמרו לי, כי אתה לא לוקח את זה פנימה, אבל אני כן לוקח את זה פנימה, אני לא יודע, משהו שם איזה מעצור פסיכולוגי, שלא מרשה לי להכניס את זה פנימה לגוף.
בסדר, חיים די בתלם, אתה חי בתלם.
סחי בעלת אחוז שילינג.
ואתה אוהב את זה?
כן.
כן.
אני, יש לי את הסוטולים שלי, אתה יודע, אני למשל עוד צרוף של מכבי חיפה.
אז שהם מפקיעים גול, אתה...
כן, אני...
אתה לוקח ברצינות את המשחק הכדורגל?
מה זאת אומרת? אני מדבר איתך ואני חושב על זה ב8:30 יש מכבי חיפה הפועל תל אביב בבלומפילד.
וואו.
מה זאת אומרת? ברור.
אתה הולך?
אני לא יכול ללכת כי אין כרטיסים.
כן, אתה אבל הולך למשחקים?
כן, הבן, עם הבן שלי.
חיפה, כי גדלת בחיפה.
נכון.
בעצם, נווה חמציצי מפלטפוס זה...
חיפה וקריית אתא מקומבנות.
כן. שם גם הכרת את עידן?
כן.
איך בעצם פלטפוס התחיל?
פלטפוס התחיל כשנפתח בתחילת שנות ה-90 מקום בשם דומינו גרוס. מי שמכיר בבוגרשוב פינת בן יהודה את הבית התאילנדי, זה שם. והיה מקום קטן שבמטבח היו בו ג'וקים. ובעצם היה ערבים של במה פתוחה. במה פתוחה זה כל ממזר מלך. כל הלא אפויים מהפריפריות ואני בתוכם, היינו יכולים לבוא ולנסות טעים. ועידן ואני כבר התחלנו בקשר שלנו לנסות לחשוב על שטויות, כי שמענו שהמקום הזה נפתח. וואו. אז עלינו בערב פתוח.
באתם מחיפה לעיר הגדולה.
עידן כבר היה, הייתה לו דירה של ההורים שלו בתל אביב, כי הוא היה בלהקה צבאית, בפקוד מרכז. אז אני, כן, ההורים שלי אז נתנו לי כסף לאוטובוס, כדי שאני אבוא להופיע, כן.
וואו.
ובעצם נהפכנו די מהר לסיפור הצלחה מקומי, זאת אומרת, לתופעה תל אביבית. מאוד מהר. תוך כמה חודשים בודדים כבר כל פינת בוגרשוב בן יהודה הייתה תור, וחצי מהאנשים ידעו שהם לא יכולים להיכנס. ושמה הופיעו עוד אנשים שביניהם היו חברי פלטפוס עם הופעים משלהם. אז נוצרה איזה חונטה של אומנים שבאים להופעות אחד של השני, ואחרי שהמקום נסגר, הולכים טייל בתל אביב.
איזה כיף.
ועושים לילה לבן.
ומי יזם לקחת את כל אלה ולעשות?
זה אמירם גרוס.
אוקיי.
דומינו גרוס זה אמירם גרוס.
הבנתי.
בעצם.
ואתה ועידן שהופעתם, אז זה היה גם, זה היה דמויות כאלה?
כן.
זה היה לא, באותה הרוח.
זה לא סטנדאפ. אנחנו גם אז נורא חשוב לנו להסביר במקומונים, ובזה הסברנו שאנחנו לא סטנדאפ, אנחנו נונסנס.
כן.
לא שהמילה נונסנס הייתה מדויקת לגמרי, היא הייתה גם מדויקת, אבל לא רק, יותר מאשר רצינו שלא יחשבו שזה
לא
סטנדאפ.
כי... זה מעניין, כי ראיתי לפני השיחה איתך, אז הסתכלתי קצת על העברך, וראיתי בדודו טופז, שהתארחתם אצל דודו טופז.
גזוי.
והוא, ואיכשהו מזמין אתכם לבמה, אז הוא אומר, הם לא מיוחדים, זה נונסנס. כאילו זה, כאילו זה פעם ראשונה בעולם שהעולם שמע את המילה נונסנס.
כי אמירם גרוס התנה את זה, כי כן. דודו טופס חיזר אחרינו הרבה זמן, עד שהזכרנו לבוא לתוכנית שלו. ואמירם אמר, הם יבואו בתנאי שאתה תסביר שזה לא סטנדאפ, זה נונסנס. בגלל זה המונולוג הזה של דודו טופס.
וואו, מעניין.
כן.
ואז אתם עולים ואתם עושים את החיקויים של ירקות.
כן.
שאני ממש זוכר את זה.
אתה מבין שזה היה 80% רייטינג, אני לא צוחק.
אבל זה גאוני.
80, לא, אתה מבין
80% רייטינג לתוכנית.
כי זה היה רק ערוץ אחד.
רק ערוץ אחד.
כל המדינה התכנסה ביום שישי לתוכנית של דודו טופז, בטלוויזיה הכללית.
ואיך הרגשתם כאילו לפני ואחרי?
תשמע, זאת הייתה חוויה מטורפת, כי יום למחרת, ביום ראשון, הלכתי לדיזינגוף סנטר, ופתאום התחילו להינעץ בי עיניים.
וואו, עכשיו, משם זה התחיל?
כן, אני עדיין מחוצ'קן עם פאוץ', אתה יודע, הייתי כן. בדודו טופז, אבל אתה יודע, אני עוד לא, כאילו רק לא מזמן עברתי לתל אביב אז.
רצית להצליח?
זאת שאלה מצוינת. אני חושב שהם... וואו. עובר עכשיו איזשהו כאב. כן. אני חושב שזה חלף לידי. אני חושב שלא כל כך הבנתי מה קורה סביבי. הייתי בדיעבד קצת מנותק.
כאילו קרה כל ההצלחה ומשהו בך התחיק את זה או...
כן, לא... יבוא מישהו מהצד ויגיד זה נהדר, כאילו תפסת תחת, לא היה לך משברי אגו, כאילו, כביכול. אבל, אתה יודע, הכל היה בסדר, אבל כשאני חושב על זה ואני מבין, אתה יודע, לאומן, לכל בן אדם, יש משתמש במילים קיצוניות, הצלחות וכישלונות. Mm-hmm. כישלון זה גם יכול להיות שחלמת על משהו, והוא אפילו לא הבאת אותו לידי חיים. Mm-hmm. זה קורה לנו, אנחנו עובדים על פרויקטים שלפעמים השקעת בהם, והם לא מצליחים.
קורה לי כל הזמן, אחי.
לא נכון, אתה די משלח יפה לאוויר. וכשקורים דברים כאלה, לכל אחד מאיתנו יש תחושה שלא הצלחנו. Mm-hmm. וזה מאוד 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 חשוב שאתה מצליח לקחת את זה לריאות. כמו שאמרו לנו שהיינו קטנים, תיקח לריאות את הסיגריה, שיש לנו בדלים מהרצפה, לא יודע איפה אתם גדלתם, אנחנו עשינו את זה.
להכיר בזה, להכיר בזה.
כמו שאתה, נורא קל להכיר בכישלונות, ואנשים מסוימים כמוני, ואם אנחנו חוזרים לזה, לפי מחקר אנשים הפרעת קשב, זוכרים כישלונות יותר מהצלחות.
אז אתה אומר שאת ההצלחה שלך לא לקחת לריאות.
לא לקחתי לריאות, ו...
ואתה מצטער על זה?
אני לא מצטער על זה, אתה יודע, לא היה לי סיכוי. אבל עכשיו בדיעבד,
כאילו,
קצת ריחמתי על ההוא, על הבחור הצעיר ההוא. שהיה בן 22, ופתאום העולם בפום, נפתח לו הצלחה, ופתאום התחלתי להרוויח הרבה כסף, ו... לא, לא,
כאילו... אבל למה לרחם עליו?
כי לא ביצרתי את עצמי.
מה זאת אומרת?
הדברים המאוד חזקים שקרו לא מאופסנים אצלי. אתה מבין מה אני מתכוון?
כן. ואתה מתגעגע לזה? לרמת הצלחה כזו?
קודם כל, זאת ארץ ישראל אחרת לגמרי. גם לרעה, לא רק לטובה. היה המון...
לא שמעתי.
לא, לא, הכוונה שפה... הכוונה שהרבה... אני חושב שהרבה מאוד מהדברים שאנחנו חווים היום שורים להרבה דברים בעייתיים שהיו אז. עוד נכון, כן. במדינה. אבל שנות ה-90, תומר שרון הגדיר מאוד מאוד יפה. הוא אמר, בשנות ה-90 בהומור הישראלי היו הוודסטוק של ההומור הישראלי.
כן.
לחשוב על פלטפוס, על הרביעה החמישייה הקאמרית, על צביקה הדר ו...
קומדי סטור.
הקומדי סטור, כולם במקביל.
כן. גם אסי וגורי התחילו, קצת יותר מאוחר.
אסי וגורי, כן, בסוף ה-90, תחילת המילניום, זאת אומרת, אבל הם תוצר של שנות ה-90, של הבמות הפתוחות בשנות ה-90. ואז זה הגיע למצב שרוב האנשים בארץ נהדרת עד לפני 8 שנים. עד לפני 8 שנים, רוב האנשים בארץ נהדרת היו קומיקאים שהתחילו ב-90s.
כן.
זאת אומרת, היה איזשהו משהו, הייתה איזו פריחה. אבל אני לא הייתי חוזר אחורה... בשנייה.
וואו.
בשנייה. כי, למה? כי לא היה לי, אמרתי לך, לא היה לי סיכוי, לא הייתי רוצה להיות מישהו שאין לו סיכוי, לא היה לי סיכוי לדעת לנהל את עצמי, אתה מבין?
אין איזה משהו מפחיד בלאבד רלוונטיות?
קודם כל, צריך להבין, כל אומן, יש לו פאזה, כן. שיכולה לקחת ימים, חודשים, או שנים, שהוא מאבד רלוונטיות. שאלה אם הוא עושה משהו, שאומרים, הוא כבר לא רלוונטי.
כן.
אבל כל אחד מאיתנו עושה את הרבה מברירות המחדל שלו. שבברירות המחדל שלי, היו פעם מה שהקהל רצה. אני פשוט לא הולך לברירות המחדל שלי. כן. אז אני לא מרגיש, לא מעניין אותי מה חושבים. אני לא מרגיש שאני לא רלוונטי, כי אני משתנה, ו... מה שהיה היה, אין... ואני לא רוצה לעשות את מה שהיה פעם.
אין בתוכך את השיח של... אבי, מה נעשה? איך נחזור למרכז ה...
היה, והוא שיח... מרגע שהפסקתי לעשות את השיח הזה, חזרתי לעבוד בכמות מכופלת, וחזרתי להרוויח את מה שהתרגלתי להרוויח, כי הפסקתי להתווכח עם עצמי.
מה אתה מאחל לעצמך עכשיו? כאילו, מה אתה רוצה שיקרה?
שאלה טובה, מה אני רוצה שיקרה? אני רוצה שאשתי והבן שלי יהיו מאושרים, ואני יודע שלמעשים שלי יש השלכות לגבי האושר שלהם, אז שאני אעשה טוב, וברמה האינדיבידואלית, אני לא מתבייש להגיד, הייתי רוצה שיותר שירים שלי... יהיו נחלת הכלל, ואני עדיין עובד על זה. זאת אומרת, קרוב אני משחרר דברים, כאילו, כן, אני לא מדבש לומר.
לא, לגמרי.
כן.
אז אתה עובד על מוזיקה חדשה?
חזקה, כן.
חזקה? נהיה, שירים שכבר היו איתך הרבה שנים, או שירים
חלק
חדשים?
חלק מהם שירים שהיו איתי הרבה שנים, אבל לא ראו אור, וחלק חדשים.
אתה מאמין שהמוזיקה שלך תהפוך לנחלת הכלל?
אני יודע את זה.
יואו!
יכול להיות שלא... לא... יכול להיות ש10 שנים לפני שעמות.
כן.
אני יודע את זה.
שאתה כותב שירים, אז יש שם כבר משהו ש... כמו איזה פילטר שאומר, זה לא יכול להיות נחלת הכלל, כי
כן,
זה
כן.
איזה משהו...
כן, תמיד.
מה הופך שיר בעיניך למשהו שיש לו פוטנציאל לנחלת הכלל?
לא יודע.
לא יודע.
אני, אם הייתי טוב בזה, אז הייתי עידן רייכל.
כן, אבל כבר יש פחות ופחות שירים שהם נחלת הכלל.
נכון.
זה, הם מאוד תקופתיים, כאילו נכון. כבר לא יהיה לך הטור מצחך, או כזה היום... אפילו בואי תני ליד מנילך, אפרופו עידן נכון, רייכל, זה כזה נכון, שירים זה שעולים לא לחצי מצליח. שעה, חצי חודש,
היום, כן, לא היום. כי בוי זה שיר שעדיין...
לגמרי, לגמרי.
נחלת הכלל לגמרי.
כשאני חושב על זה, אז בעצם ימים של שקט הוא סוג של נחלת הכלל.
כן, כן, כן. ש...
הוא, נכון? כן, הוא לגמרי, כן, כן. כאילו... אז איך הרגשת עם זה שפתאום שיר שלך הוא
שוב,
כזה?
שוב, שוב. אז לא הרגשתי מספיק.
יואו, גם אז? כן. כי זה גם זה, זה עשר, יותר מעשר שנים אחרי פלטפוס.
תשמע, היו שם בעיות אח שלי.
בתוך הלהקה, כאילו?
לא, בתוך אבי גרייניק.
בתוך אבי גרייניק.
שהוא גם יצר בעיות לאחרים, דרך אגב. גם עשיתי בעיות לאחרים.
אז, ועכשיו יש פחות בעיות. אז עכשיו אם...
עכשיו הבעיות הם לא שלי, הם של, שלי דרך אחרים.
אז עכשיו אם אתה תצא עם ימים של שקט שתיים, so to speak.
מקווה שזה לא יהיה זה.
אז אתה תדע מה, אתה תדע מה לעשות עם זה, יהיה לך כיף.
בטח.
אתה תדע ליהנות מזה.
בטח, כי התאמנתי.
כן.
התאמנתי בלקחת מחמאות. תן לי מחמאה.
כן, תשמע, קודם
כל... תן לי רגע מחמאה.
לדעתי אתה אחד הבסיסטים הטובים שאני מכיר.
תודה רבה, זה מאוד חשוב לי לשמוע.
כן?
אתה מבין? אימנתי את עצמי, ואם היית פעם אומר לי את זה, אז הייתי אומר, וואלה, יופי, אתה יודע.
כן, זה סטרס, זה קצת לא נעים לשמוע מחמאה.
אבל אם אתה צנוע, תיקח את המחמאה.
כן.
אם אתה לא צנוע, אתה בין כה וכה תיקח את המחמאה.
כן.
אם אתה צנוע, על אחת כמה וכמה תיקח את המחמאה.
בכלל זה לעשות טובה. המחמיר רוצה להגיד לך משהו.
בדיוק.
ואתה לא נותן לו, אתה לא נותן לו להגיד את זה.
תשמע, הייתה פעם איזו תקופה שהייתי בסוג של דיכאון קליני. סוג של דיכאון קליני. וזה. ואני זוכר שירדתי בסדרות חן, ומישהו פתאום ראה אותי, היה ערב חשוך, אבל הוא קלט אותי ואמר לי, לא, קרייניק,
כן.
אתה מלך. ומשהו בי רצה להגיד לו, מזל שלא עשית את זה, כי אז הייתי יוצא ווירד, משהו בי רצה להגיד לו, אחי, איזה מלך, תודה, איזה חר אני מרגיש עכשיו.
וואו.
תודה, תודה. זה כל הבעיה במיקרו.
כן, לגמרי.
הייתי צריך לבוא ולהגיד לו, אחי, תודה רבה, זה מאוד חשוב לי לשמוע.
אני גם, אני מרגיש שכאילו בקלות, אם מחמיאים לי, במיוחד עוברי אורח או זה, אז בקלות משהו בי יכול, זה לא מרגיש כמו סטרס, אבל זה סטרס, זה כזה, זה משהו
זה
שכאילו
מביך.
נסגר, זה מביך, כן. וזה כזה, ולמרות שאני עדיין מחייך ואומר תודה, אני לא 100% מקבל את זה.
אז אפשר לתת לך עצה?
בשמחה.
Fake it till you make it.
כן.
ממש תיתן מסגרת למפגש הזה. כן. תבוא ותגיד להם, תודה רבה. כל מה שלא תבחר.
כן.
איזה כיף. תיקח את זה אליך.
פשוט לקחת. אתה חושב שהמחמאות והפידבק מהקהל זה מהווה מוטיבציה עבורך לכתוב, ליצור?
זה בטח לא מזיק. תחשוב. תחשוב על זה ברמת, אצל כל בן אדם, ברמת החוויה. הוא מגיע למקום. הוא לא מנתח, הוא לא יודע למה נעים לו. הוא מגיע למסעדה. שהאוכל היה בנוני פלוס, אבל היה לו נעים.
לגמרי.
הוא יחזור, ככה זה עם בני האדם.
אבל כמה, כלומר, יש עוד מוטיבציה חוץ מזה?
בואו נהיה כנים עם עצמנו.
אוקיי.
בכל האומנים הטובים והעסוקים, יש משהו אקסיבציוניסטי.
תדבר עברית, אחי, תדבר עברית.
איזה, איך, הצופים מוזמנים להשאיר הצעות בקומנט.
אקסיבציוניסטי? מה, מהמילה אקסיביט? כאילו, שמראה את
אקצנטריות? אתה רוצה להיות בפרונט, כן, אקצנטריות. אתה רוצה להיות בפרונט. וזה היפה במקצוע שלנו, שמקבלים אוסקר גם על שחקן משנה, אתה יודע. יש כל מיני דברים במקצוע, אבל זה עדיין בקדמת הבמה.
השאלה, למה אנחנו רוצים להיות במרכז?
כי ככה אנחנו בנויים ברמה הכימית.
כן, אז אני יכול להתחבר לזה, זה אפשר להתחבר לזה ברמה של הנשמה, של הכימיה, ובאמת ברמה של הנשמה, זה כאילו הנשמה צריכה לגעת ב-X מסוים של אנשים.
אני יכול לקבל את זה.
ואני חושב שברגע שאני יכול להכיל את זה, לקבל את זה, אז זה לא כל כך משנה איזה פידבק חזרה אני אקבל. כלומר, אם זה טוב, לא טוב. I'm doing my job here.
אבל, עם כל הכוונות הטובות, אנחנו זקוקים לפידבק.
כן.
תשמע, אתה גם קומיקאי.
גם.
כל המקצוע שלנו בנוי על פידבק.
נכון, לגמרי, מיידי כזה. אם אני מספר בדיחות בהופעה ולא צוחקים, אז כזה מה...
זה הסאונד.
אתה מתאר איזשהו תהליך שאתה עברת משנות ה-20 עד עכשיו, האם הצורך שלך בפידבק מבחוץ גם עבר איזשהו תהליך שהוא פחת, או שהוא נשאר אותו דבר?
הוא... תראה, כשהייתי בין 20 ו-30, היה לנו חוק שצריך פאנץ' מקסימום כל 20 שניות. אני לא שם, אבל אני צריך.
אתה מדבר אבל על סטנדאפ בהופעה, כאילו פאנץ'. אני מדבר על אבי הבן אדם, שהוא מוציא משהו לעולם, והאם כמה דגש הוא שם על פידבק חיובי שהוא מקבל.
מאוד חשוב לי להצליח. תשמע, האלבום שהוצאתי ב-2018 קיבל את הביקורות הכי טובות שהיו באותו קיץ, וזה אלבום שהתעלמו ממנו בכל כלי התקשורת. אז בוודאי שהייתי רוצה שלא התעלמו ממנו בכלי התקשורת. בוודאי, הלוואי, והיו משמיעים אותו אז המון. האם זה היה משמח אותי? מאוד.
כן.
כמה זה הציב אותי, זה כבר תהליך של איך אתה מקבל את זה, או... מה אתה עושה עם
אתה
זה?
אתה רוצה רק לקבל את הטוב, ואם זה לא קורה, אז לא להיפגע מזה.
בדיוק. כן. זאת הגדרה נהדרת.
מדהים.
זאת הגדרה נהדרת. זה, תראה, כשמשהו לא מצליח, יש בגרון איזה ג'ולה.
כן.
אבל מה שיוצר טוב מגלה על עצמו, זה שהדרייב שלו לעשות עוד מאותו הדבר לא נפגם.
זה שהאלבום הקודם... משם אתה יותר קיבל פחות הכרה ברדיו, זה גורם לך לאיזשהו חשש שאתה יוצר מוזיקה חדשה? לא. עבר.
לא.
אתה,
לא.
זה לא איזה טראומה או משהו.
אני אגיד לך את האמת, אני מאמין גדול באיכות של העשייה שלי.
כן.
אבל אני, זה לא שאני חושב שהשירים הבאים שלי יכבשו את מצדי הפזמונים, זה גם לא מה שאני מחפש.
כן.
מה שאני מחפש, תראה, יש... אתה מכיר את זה גם מהמוזיקה שאתה עשית ותעשה, שיש לך, יש לנו לשנינו אנשים שניגשים אלינו, ומסבירים כמה המוזיקה שלנו משמעותית עבורם. אני לא מזלזל בזה. אתה יודע, זה שאנשים יושבים להוציא אקורדים מהשירים שלי, או אנשים ששואלים אם בפייסבוק, או אם פוגשים אותי, כל מיני שאלות לגבי... איך יצרתי ואיך עשיתי ולמה כתבתי, וזה קורה, זה קורה במשך שנים רבות. זה אומר שמבחינתי, I'm in the game.
כן. אני ממש נהניתי לדבר איתך.
גם אני, וזה לא מפתיע אותי שאני נהנה לדבר איתך.
לא, ממש לא. יש איזה דבר שהיית רוצה להגיד לסיום?
כן. מתישהו אתם תשמעו דניאל ואותי מנגנים ושרים ביחד.
יואו, כבר, שנית.
נכון, יש, אתם יכולים, איפה זה? ביוטיוב, נכון?
יש, וכן, זה נקרא מוזיקה היום.
מוזיקה היום, זה לפני כמה שנים, זה מ-2006, 20
שנה.
כן.
משהו כזה.
אבל זה הסשן מהמם.
כן, ממש. כן. גם בכלל, כל העבודה איתך, בשבילי, הייתי בצבא. וכאילו, והרצתי אותך, כי גם אני זיהיתי שאתה מוזיקאי על, רק שניגנת בפלטפוס, אתה מבין?
כן,
כאילו,
כן.
ראיתי, אוקיי, הוא יודע, כאילו, גם הוא שר, וכל כך אהבתי את השפה ההרמונית וזה, ולא זוכר אפילו איך קרה ש... יו, אני זוכר. אחי, אתה יודע איך זה קרה?
איך, אחי?
תשמע, הלכתי, אוקיי, הייתי בצבא, והתאהבתי במי שהיא סתם, פעם אחת ראיתי אותה, במוזיאון צהל או משהו כזה,
זה מקום מוזר לי, להתאהב במישהי.
היא העבירה, הייתי בצבא, כאילו, הלכתי עם הצבא לשם, והעבירה איזה, הדריכה במוזיאון. והיו לה עיניים כחולות. רגע. ועכשיו הלכתי איתה להופעה שלך, אמרתי לה, תשמעי, אני דלוק עלייך, והיא לא ידעה מה לעשות, אמרתי, בואי איתי רק להופעה של אבי גרייניק, וזה נורא נהננו, זה היה כזה בחולון, תיאטרון חולון או משהו כזה. היה ממש כיף, הורדתי אותה בבית, מאז לא שמעתי ממנה.
עד היום?
עד היום.
למה?
אז אני לא יודע מה השם משפחה שלה, זה היה עוד גם לפני פייסבוק. ואז אמרתי, יואו, אני כותב לה את השיר עיניים כחולות, ואתה חייב לבצע אותו.
ועשית את זה? איך לא סיפרת לי?
אני לא יודע, עד עכשיו לא ידעתי.
איך לא סיפרת לי? אז באותו סשן שיש באיך קרה מוזיקה?
בכלל אתה חייב לבצע אותו כדי שהיא תשמע. זה הכל בשבילה.
אז אוקיי, במפגש הבא בינינו, אנחנו עושים ביצוע של השיר הזה.
לגמרי.
עיניים כחולות, נמצא ביוטיוב, במוזיקה היום,
כן.
משהו מלפני 20 שנה, אבל בכלל,
נגענו לייב. וואו, איזה כיף היה, כן, כן, היה מדהים. הלוואי, בוא נעשה עוד מזה.
יאללה.
יס, אז תודה לך.
תודה לכם.
דניאל מדבר עם חברים.